יבמות, דף פי דלת, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק תשיעי, פרק יש מותרות. הדרך הנכונה ללמד תלמידים היא למצוא את הדרך הקצרה. כמו שאומר רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. כשהרב מלמד את התלמידים בדרך קצרה, הרב תמיד מבין, אבל התלמידים לא תמיד מבינים. לפעמים זה דרך מדי קצרה. תלמידים רוצים יותר הסבר כדי שיוכלו להבין. תוספות כאן, בתחילת הפרק, מביא דבר נפלא במיוחד. כותב כך, פירש הרב רבי יהודה בן רבי יום טוב. כן דרך התנא. לאחר שפירש הלכות המסכת, חוזר ושונה אותם בלשון קצר. כדי שיהיו מסודרים בידך ושמורים בפה ובלב. זאת אומרת, תוספות מלמד כאן, שההסבר הראשון שהרב מלמד את התלמידים זה בהרחבה, בהסברה ברורה. רק אחרי שפירש את ההלכות, חוזר ושונה אותם בלשון קצר. אפשר לדייק, שונה זה מלשון פעם שנייה. וזה גם מה שרבי מאיר אומר במסכת פסחים, הלשון המפורסמת, לעולם ישנה אדם לתלמידו בלשון קצרה. בפעם השנייה, כשהוא חוזר על הדברים, הוא משנן אותם בלשון קצרה. בדרך שמסכמת את הדברים בקצרה, כדי שהדברים, כמו שתוספות כותב, יהיו מסודרים בידך ושמורים בפה ובלב. ובסדר הזה, שונה התנא במשנה שלנו, דברים שכבר למדנו עליהם, יותר בהרחבה, יותר בפירוט ו... הסברה, וכאן התנא במשנה מביא אותם, את הדברים, בסיכום, אם אפשר לקרוא לזה במילה הזאת, בלשון יותר קצרה. כותבת המשנה, יש נשים שכשהם התחתנו עם הבעל, הן היו מותרות לו, מותרות לבעליהם, אבל הבעל מת בלי צאצאים. כעת האישה נופלת לאיבום לפני אח של הבעל, ולפני האח של הבעל אסורות ליבמיהם. ואסור ליבם לייבם אותם, אלא יצטרך לחלוץ להם. והמשנה תכף תפרט באיזה מקרה מדובר, באיזה מקרים מדובר. ויש נשים המותרות ליבמיהם. כשבעליהם מת בלי צאצאים ונפלות לאיבום לפני היבם, דווקא לפני היבם הם מותרות. ואסורות לבעליהם, הבעל, כשהוא התחתן, הוא התחתן איתם באיסור. וכן, יש המותרות לאלו ולאלו. כשהבעל התחתן איתה, היא הייתה מותרת לו, וכעת שנופלת לאיבום לפני היבם, היא מותרת גם ליבם. ויש נשים האסורות לאלו ולאלו. היה אסור לבעל להתחתן איתה, וכעת שנופלת לפני היבם, היבם אסור לו לייבם אותה, וכעת המשנה הולכת ומפרטת את האופנים. ואלו המותרות לבעליהם, ואסורות ליבמיהן. ארבעה אופנים. האופן הראשון, כהן אדיוט, כהן רגיל, שנשא את האלמנה. כהן מותר לו להתחתן עם אלמנה. אז היא מותרת לבעלה. ויש לו אח, כהן גדול. כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה. אז ליבם, אם היא תיפול לפניו לאיבום, היא תהיה אסורה לו. מקרה שני. חלל. ההורים שלו זה נישואין של פסולי כהונה. למשל, אבא שלו כהן התחתן עם גרושה, הוא חלל. שהלך ונסע אישה כשרה. אישה שהיא לא אסורה לישראל ואפילו לא לכהן. היא מותרת לו. ויש לו אח שהוא כהן כשר. אז כשהיא התחתנה עם החלל, היא הייתה מותרת לחלל. אבל יש כלל שביאת חלל מחללת את האישה ופוסלת אותה לכהונה. ולכן הבעל שהתחתן איתה, היא הייתה מותרת לו, אבל כעת היא התחללה על ידי הבעל החלל הזה מן הכהונה, אז היא לא יכולה להתייבם כעת לאח שלו. מקרה שלישי, ישראל. ישראל כשר, שנשא בת ישראל, כשרה, היא הייתה מותרת לבעלה. ויש לו אח ממזר. אז לבעל היא מותרת, ליבם היא אסורה, אסורה לממזר. מקרה רביעי, ממזר שנשא ממזרת. מותר לממזר להתחתן עם ממזרת. ממזר זה הכוונה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אחד שנולד מהורים שהם אסורים זה לזה, ואין קידושין, לא תופסים בהם קידושין, אז הבן הוא ממזר. ממזר אסור להתחתן עם בת ישראל, מותר להתחתן עם ממזרת. אז ממזר שנעשה ממזרת היא מותרת לו, מותרת לבעלה. ויש לו אח ישראל כשר. אז הוא אסור בממזרת. אז הממזרת הזאת הייתה מותרת לבעלה הממזר והיא אסורה ליבה. כל אלה מותרות לבעליהן ואסורות ליבמהן. כעת המשנה עוברת לקבוצה השנייה. ואלו המותרות לבניהם והיו אסורות לבעליהם. מקרה ראשון, כהן גדול שקידש את האלמנה. כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. והוא הלך וקידש אלמנה, אבל הוא לא בא עליה ולא חילל אותה. ויש לו אח כהן אדיוט. כהן רגיל מותר להתחתן עם אלמנה. והיא גם לא התחללה בביאת הכהן גדול, כי הוא רק קידש אותה. אז היא מותרת ליבה. מקרה שני, כהן כשר, שנשא חללה, שהתחללה מן הכהונה, כהן אסור להתחתן עם חללה. ויש לו אח חלל. חלל מותר להתחתן עם חללה. אז היא מותרת ליבם, והייתה אסורה לבעל. מקרה שלישי, ישראל כשר, שנשא ממזרת, היא אסורה עליו. ויש לו אח ממזר. אז אם היא טיפול לפני הממזר לייבום, היא מותרת ליבם. מקרה רביעי, ממזר שנשא בת ישראל, אסור לעשות בת ישראל, אז היא אסורה לבעלה. ויש לו אח ישראל כשר, אז הבת ישראל הקשרה מותרת לישראל הקשר, אז היא מותרת ליבם. כל אלה מותרות לאבמהן ואסורות לבעליהן. קבוצה שלישית, ואלו האסורות לאלו ולאלו, גם לבעל וגם ליבם. כהן גדול שנשא את האלמנה, התחתן עם אלמנה, אסור לו, ויש לו אח כהן גדול, שגם הוא אסור לו כעת לייבם את האלמנה, או אפילו אם יש לו אח כהן אדיוט, היא תהיה אסורה לכהן אדיוט, אפילו שבעצם היא רק אלמנה, כהן אדיוט מותר להתחתן עם אלמנה, אבל מכיוון שכאן הכהן גדול נשא את האלמנה, הכוונה הוא עשה בנישואין, הכוונה שהיה ביה, וכהן גדול הרי אסור באלמנה, זה ביה פסולה, זה מחלל אותה מן הכהונה, זה כעת נחשבת חללה. חללה אסורה אפילו על כהן אדיוט. אז היא הייתה אסורה לכהן גדול, לבעלה, כעת היא אסורה ליבה, בין אם הוא כהן גדול ובין אם הוא כהן אדיוט. כי כעת היא התחללה. מקרה שני, כהן כשר שנשא חללה. אסור לכהן להתחתן עם חללה. ויש לו אח כשר, אז גם הוא לא יכול לייבם את החללה הזאת, אז היא אסורה לזה ולזה. מקרה שלישי, ישראל שנשא ממזרת, ויש לו אח ישראל כשר, אז אותה ממזרת אסורה גם לבעל וגם ליבם. מקרה רביעי, ממזר שנשא בת ישראל, ויש לו אח שהוא גם ממזר. אז גם כאן, אותה בת ישראל אסורה גם על הבעל וגם על היבם. בכל הארבעה המקרים האלה, אנשים אסורות לאלו ולאלו, גם לבעל וגם ליבם. ושאר כל הנשים האחרות, מותרות גם לבעליהם וגם לאימם. התורה אוסרת על אדם להתחתן עם קרובות שלו, בדרך כלל קרבה ראשונה. באו חכמים והוסיפו שניות, כמו שמובא בדף חף א', קרבה שנייה בדרך כלל. אמו אסורה עליו מדברי תורה למשל. אמו אסורה עליו מדרבנן. אומרת המשנה, שניות מדברי סופרים. אישה שאסורה על האדם בקרבה בדרגה שנייה, שאסורה עליו רק מדרבנן. אם היא שנייה על הבעל, שהתחתן עם אם אמו, ולא שנייה על היבם. כי הם אחים מאותו אבא, אבל כל אחד בן של אמא אחרת. אז בשביל היבם זה לא אם אמו. אז היא אסורה לבעל, היא מותרת ליבם. אם זה הפוך, הוא התחתן עם אם אמו של אחיו. הם אחים מצד האבא, והם כל אחד מאמא אחרת. אח התחתן עם אם אמו של אחיו, אבל כלפי אחיו זה שניות, כי זה אם אמו. שנייה ליבם ולא שנייה לבעל, אז זה אסורה ליבם, מותרת לבעל. ואם הם אחים בני אותה אמא, אז זה יוצא אם כן שאם אמו היא שנייה גם לבעל וגם ליבם, שנייה לזה ולזה, אסורה לזה ולזה. אישה שאסורה לאדם, אסורה להתחתן איתו, והלכה והתחתנה איתו. יש מקרים שחכמים כנסו אותה בכנס. יש מקרים שלא. אם היא אסורה עליו מדרבנן, דווקא כאן כנסו אותה. והגמרא בדף פ"ה תבאר שני הסברים למה. ואין לה לא כתובה. אם בעלה גירש אותה או שהתאלמנה ממנו, לא מקבלת את הכתובה של 200 זוז. רש"י מביא שהיא גם לא מקבלת מה שנקרא נכסי צאן ברזל. לפני החתונה היה לה נכסים. הלכו להעריך כמה הנכסים שווים. והיא אמרה לבעל, תשמע, נכסים האלה שווים כך וכך, 200 זוז נאמר. מבקשת ממך, אני לא רוצה שהנכסים האלה יהיו באחריותי כעת. אני לא רוצה שהם יהיו, אם הם ייפסדו או יוסיפו, זה יהיה התרדה שלי. אני רוצה שתתחייב לי 200 זוז על הנכסים שאני מכניסה כעת לנישואין. וכתבו את זה נכסי צום ברזל, הכוונה זה לא משנה כעת אם הנכסים, הערך שלהם עולה או יורד. הבעל מתחייב לתת מהנכסים שלו ערך של 200 זוז. כאן, אם היא אסורה עליו מדרבנן בדין שניות, היא מפסידה את הנכסי צום ברזל. ולא פירות. אם היה לה נכסים שהיא לא הכניסה לבעל ואמרה לו לא מעניין אותי כעת, אני רוצה שתרשום כמה הם שווים, כשהיא תתגרש או תתאלמן, שהוא ייתן לה כמה הם היו שווים בזמן שהם התחתנו. לא. הנכסים נשארים שלי, אומרת האישה לבעל. אלא מה? אם האישה תלך לשבי, כנראה בזמנם זה היה יותר מצוי, הבעל מחויב לפדות אותה. אז כנגד זה היא אומרת לו, אתה תקבל את הפירות, זה כמו מין ביטוח אולי. אתה תקבל את הפירות. מהנכסי מילוג. עכשיו, ברגע שאדם מתחתן עם שנייה, זאת שאסורה עליו מדין שניות מדרבנן, הוא לא מחויב לפדות אותה. ואף על פי כן, אם הוא אכל פירות, הוא לא צריך להחזיר לה את הפירות האלה. זה כנס. והוא לא חייב לתת לה מזונות, וכן, בזמן המשנה, בגדים היה דבר מאוד יקר. אם היא הכניסה לנישואין בגדים יקרים, והבעל השתמש בהם, עד שהם בלו, אז בדרך כלל, האישה אמורה לקבל את הבגדים האלה בחזרה, כאן כנסו חכמים שהיא לא מקבלת בלעות, היא לא מקבלת בגדים שבלו. מצד שני, כיוון שבסך הכל היא אסורה עליו מדרבנן, אם נולד להם ולד, והוולד כשר. ומה? כופין אותו להוציא, כי היא אסורה עליו. מצד שני, אישה שאסורה מהתורה, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת, או ונתינה, זה הגבעונים שאסורים לבוא בקהל, שניסו לישראל, או בת ישראל שניסית לנתין, או לממזר, יש להן כתובה. וגמרא תבאר, מה הסיבה שדווקא אלה שאסורות מהתורה לא כנסו אותם. אחד ההסברים זה דווקא כי זה מהתורה, לא צריך, דברי תורה לא צריכים חיזוק. אבל דברי דרבנן, הם צריכים לחזק, שלא יבואו לזלזל בהם. לכן כנסו אלה שעברו על דיני דרבנן. המקרה הראשון שראינו במשנה, אישה שמותרת לבעלה ונאסרת ליבם, כהן שהתחתן עם אלמנה. כהן מותר להתחתן עם אלמנה. ויש לו אח כהן גדול. כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה. אז היא מותרת לבעלה ואסורה ליבם. מאי איריה דתני נשא. למה התנא במשנה אומר שמדובר שהכהן ממש התחתן עם האלמנה. הרי גם אם הכהן רק קידש את האלמנה, כבר היא נאסרת על הכהן גדול, כי הרי האלמנה. אז ליטני קידש, הרי כשאדם מתחתן עם אישה הוא צריך לעשות שני שלבים, גם קידושין, הוא קונה אותה כסף או שטר או ביה, ואחר כך יש נישואין שהוא מביא אותה אל ביתו. אם האח רק קידש את האלמנה, וכי לא, היא לא אסורה על אחיו הכהן גדול, ודאי שהיא אסורה. אז למה צריך לדבר על המקרה שהוא נשא אותה? הרי כבר לפני כן היא אסורה על הכהן גדול. אז ליטני קידש, אחי תימה, אם תרצה לומר, תמה דנשא. דווקא אם הכהן נשא, את האלמנה הזאת. ואם כן, כעת היא כבר ודאי נחשבת בעולה. נישואין זה בעצם כולל גם ביה. אז אם כן, רק אז, כשהוא מת בלי צאצאים, ואשתו נפלת לאיבום לפני הכהן גדול, הכהן גדול עשו לו לייבם אותה. למה? נכון, יש כאן מצוות עשה של יבמה יבוא עליה, ולככה לא לאישה. כהן גדול יש לו בעיה, היא אסורה עליו. למה? גם כי התורה אומרת, והוא אישה בבתוליה ייקח, אז זה מצוות עשה לקחת בתולה, אם הוא לוקח בעולה, הוא עובר על מצוות עשה. וגם אלמנה לא ייקח, מצוות לא תעשה. אז אם הוא מקיים מצוות ייבום, הוא עובר גם על מצוות עשה וגם על מצוות לא תעשה במקרה הזה. אבל האלמנה הזאת היא גם עשה וגם לא תעשה, אז המצוות ייבום לא דוחה. אבל אם הוא קידש, זאת אומרת, אם הכהן התחתן עם אלמנה, שהתאלמנה מן הקידושין, זאת אומרת שלא היה, היא עדיין בתולה. ואם הכהן הרגיל היה רק מקדש את אותה אלמנה, והיא עדיין נשארה בתולה, והוא מת בלי צאצאים, אז אולי תאמר שכשנופלת לאיבום לפני הכהן גדול, מותר לכהן גדול לאבם אותה, אפילו שבדרך כלל כהן גדול אסור להתחתן עם אלמנה, אבל כאן, מכיוון שכל האיסור שלה זה רק איסור לא תעשה של אלמנה לא ייקח, אבל היא עדיין בבתוליה, אז הוא לא עובר על מצוות תעשה גם כן בזה שהוא לוקח אותה, אז אולי יבוא מצוות תעשה של ייבום וידחה את המצוות לא תעשה של אלמנה לא ייקח. את תעשה ודוחה לא תעשה. והכולו פירקין, בכל המשנה שלפנינו, אנחנו מוצאים שייבום זה מצוות תעשה, ובכל זאת זה לא דוחה, מצוות לא תעשה הוא. למשל, ממזר. יש סך הכל איסור לא תעשה, לא יבוא ממזר בקהל השם, ואף על פי כן, איסור להתחתן עם ממזר לא דוחה, זאת אומרת מצוות ייבום לא דוחה אפילו את האיסור להתחתן עם ממזר, אפילו שזה לא תעשה. אז אתה רואה שמצוות תעשה של ייבום, לא דוחה לא תעשה, ולא תעשה ודוחה לא תעשה. אז אם כן, חוזרת השאלה, גם אם הכהן רק קידש את האלמנה והוא מת, היא אסורה על הכהן גדול. אז למה צריך לכתוב שהוא נשא אותה בנישואין? תרץ את הגמרא, הרי המשנה שלנו בנויה בכמה קבוצות. קבוצה ראשונה, אלה שמותרות לבעליהם ואסורות לאבמיהם. קבוצה שנייה, אלה שמותרות לאבמיהם ואסורות לבעליהם. וקבוצה שלישית, אלה שאסורות גם לבעליהם וגם לאבמיהם. נשים לב שכל אחד מהשלוש קבוצות האלה, המקרה הראשון זה אלמנה. אלמנה. אנחנו מדברים כרגע על הקבוצה הראשונה. כהן שהתחתן עם אלמנה, היא מותרת לו, שלוח כהן גדול, אז היא אסורה ליבם. המקרה השני, כהן גדול שקידש אלמנה, ויש לו אח כהן רגיל, אז לכהן גדול היא אסורה כי היא אלמנה, ולכהן הרגיל היא מותרת, כי הוא מותר באלמנה. כאן כתוב אפילו קידש. אפילו שהכהן גדול רק קידש את האלמנה, היא אסורה לו. אסור לכהן, אם זה אפילו לא בשביל מצוות ייבום, סתם להתחתן עם אלמנה, ואסור לו אפילו לקדש אותה. אבל לכהן אדיוט היא מותרת, כי כהן אדיוט מותר לו לקחת אלמנה. ואחרי זה, הקבוצה השלישית, אלה שאסורות לאלו ואלו, מדובר כהן גדול שנשא אלמנה, ויש לו אח אפילו כהן אדיוט, אבל מכיוון שכהן גדול שנשא אלמנה, היה פה ביאה שחיללה אותה, והיא הפכה לחללה, אז כעת אסורה אפילו לכהן רגיל. אומרת הגמרא, משום דקבאי למתני סעיפה, מכיוון שהמשנה רצתה לדבר על המקרה השלישי, כהן גדול שנשא את האלמנה, והיא בעצם אסורה, על בעלה, כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. ויש לו אח, אפילו אם הוא כהן רגיל, היא אסורה לו. למה? הרי כהן רגיל מותר לו להתחתן עם אלמנה, אבל כאן, מכיוון שהיא, היה לה ביאה פסולה מהכהן גדול, שהיה אסור בה, אז הוא חילל אותה, הפך אותה לחללה, חללה אסורה אפילו לכהן רגיל. אבל זה דווקא אם הכהן גדול נשא אותה, אז היא הפכה להיות חללה. לשב היא החללה. אבל אם רק קידש אותה, אז היא נחשבת אלמנה, שרי עלי, היא מותרת לכהן רגיל. אז בקבוצה השלישית, היו חייבים לדבר על מקרה שהכהן גדול נשא אלמנה, ויש לו אח כהן אדיוט. אם הוא קידש אלמנה, אז אם יש לו אח כהן אדיוט, הכהן אדיוט אין לו שום בעיה לייבם את האלמנה הזו. אז מכיוון שבמקרה, בקבוצה השלישית, היו צריכים לדבר על זה שהוא נסע, תנא נמי רישא נסע. לכן גם במקרה הראשון, בקבוצה הראשונה, דיברנו על זה שהכהן נסע בנישואין את האלמנה. שואלת הגמרא, הרי יש כאן שלוש קבוצות, אמרנו, נכון? מה אתה קופץ ישר לקבוצה השלישית? הרי המקרה של האלמנה פותח את כל אחד מהשלוש קבוצות. בין את אלה שמותרות לבעליהם ואסורות לאבמיהם, בין את אלה שהפוך, מותרות לאבמיהם ואסורות לבעליהם, ובין את אלה שאסורות לאלו ולאלו. אז למה אתה מדבר על המקרה, על הקבוצה השלישית של אלה שאסורות לאלו ולאלו, ששם צריך להיות מדובר שהוא נשא, הבעל נשא את האלמנה. ולכן גם הקבוצה השלישית צריך לדבר על זה שהכהן נשא את האלמנה. ועל יתנה משום סייפה, עד שאתה הולך על הקבוצה השלישית, ליתני, תכתוב בקבוצה הראשונה קידש, משום מציע אתה בגלל הקבוצה השנייה, ששם כתוב כהן גדול שקידש את האלמנה, אז אם כן היא אסורה לבעלה, כי כהן גדול אסור באלמנה, ויש לו אח כהן אדיוט, שהוא מותר באלמנה, אז היא אסורה לבעלה ומותרת ליבמה. אז במקרה של הקבוצה השנייה, היה חייב לכתוב קידש. למה? כי אם הכהן גדול נשא את האלמנה, הוא חילל אותה, הפכה להיות חללה, אז היא גם אסורה ליבמה, לכהן הרגיל, כי אסור להתחתן עם חללה. כמו מה שמדובר בקבוצה השלישית. אז אם כן, בקבוצה השנייה, של אלה שמותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, דווקא כתבו כהן גדול שקידש את האלמנה. אז למה הקבוצה הראשונה לא דיברנו על זה שהוא קידש את האלמנה? למה אתה אומר שבמקרה הראשון באמת היה אפשר לכתוב גם קידש וגם נשא? רק בגלל שבקבוצה השלישית כתוב נשא, אז בקבוצה הראשונה גם כותבים נשא. אולי תלך לפי הקבוצה הסמוכה יותר, הקבוצה השנייה, שהקבוצה הראשונה תהיה כמו הקבוצה השנייה. למה צריך לקפוץ לקבוצה השלישית? בקבוצה השנייה כתוב כהן שקידש אלמנה, אז תכתוב גם בקבוצה הראשונה קידש את אלמנה. למה אתה כותב נשא? בגלל שבקבוצה השלישית כתוב נשא. אלא מתרץ את הגמרא, הסיבה שכתוב נסע, זה לא בגלל שבקבוצה השלישית כתוב כהן גדול שנסע את האלמנה, אלא בגלל הקבוצה הראשונה. משום בת בוקטה, זאת שכתובה ממש בצידה, בגלל השכנה שלה. כן, בקבוצה הראשונה, של אלה שמותרות לבעליהם ואסורות לבניהם. המקרה הראשון, כהן, הבעל הוא כהן רגיל והיבם הוא כהן גדול, והאישה היא אלמנה. אז היא מותרת לבעלה ואסורה ליבם. שם בקבוצה הראשונה, המקרה השני, חלל, שהוא התחלל מהכהונה, שנשא כשרה. ויש לו אח, כהן כשר. ששם, במקרה הזה, חייבים לומר שהחלל נשא כשרה. כי אם הוא רק קידש אותה, הוא לא מחלל אותה לעשות אותה חללה. אלא היא נשארת כשרה, ואז היא תהיה מותרת גם ליבם, גם לאח הכשר. אנחנו רוצים לדבר על זה שהיא הייתה מותרת לבעל ואסורה ליבם. אז חלל מותר להתחתן עם כשרה. כי לא הוזהרו כשרות מלהינשא לפסולים, לא הוזהרו נשים כשרות שיאסרו להתחתן עם חלל. מותר לה להתחתן עם חלל. אבל ברגע שהתחתנה עם חלל, היא עצמה הפכה להיות חללה. כי היה פה נישואין לחלל, הייתה פה ביאה שחיללה אותה. וברגע שיש לו אח כשר, כהן כשר, הוא אסור באותה חללה כהן. כאן חייב להיות מדבר שהוא נשא. תקבל, למי יתנה חלל שנשא כשרה? טעם עדי נשא. אז אם כן, בביאתו, ביאת חלל בכשרה מחללת אותה. דשב היא החללה ולכן היא נאסרת כעת על היבם הקשה, שהוא כהן כשר. אבל אם החלל רק קידש אותה, הוא לא עשה אותה חללה, ושאר ילי היא מותרת ליבם. משום, אז אם כן היינו חייבים לדבר על זה שהוא נשא אותה, כדי להביא מקרה שהיא מותרת לבעל ואסורה ליבם. משום אחי קטני, מקרה אחד קודם, כהן שנשא את האלמנה. מכיוון שבמקרה הבא גם מדברים חלל שנשא כשרה. שואלת עכשיו הגמרא הערה שנייה על המקרה הראשון. ומאי איריה דקטני שהכהן נשא אלמנה. הרי בכל מקרה, אם היא נופלת לאיבום, בוודאי אלמנה. אז גם אם הכהן התחתן עם בתולה, ברגע שהוא מת, היא הופכת להיות אלמנה והיא אסורה לכהן גדול. אז ליתני, כהן שנשא בתולה, וכבר על הבעל היא הייתה מותרת, ועל היבם, הכהן גדול, היא אסורה, כי היא אלמנה, בגלל שהבעל שלה מת, אז לכן היא אסורה על היבם הכהן גדול, כי היא אלמנה שאסורה לכהן גדול. וכי תימה, אם תרצה לתרץ, כסבר היי תנה, התנה במשנה שלנו סובר, נישואין הראשונים מפילים, הקידושין של האח הראשון, הם אלה שמפילים אותה אחר כך לאיבום לפני היבם. המצב שהאישה הייתה בתחילת הנישואים הראשונים, הוא קובע אם מותר לה להתייבם. ואם בזמן הנישואין היא הייתה מותרת ליבם, גם אם לאחר מכן היא נאסרת עליו, מותר ליבם לייבם אותה. ואם היה מדובר שהאח הראשון התחתן עם בתולה, קידש בתולה, אז הכהן גדול היה מותר לו לייבם אותה. אפילו היא שכעת היא אלמנה, כי היא התאלמנה מהאח שלו. יש מבארים שחלק מהקידושין של האח הראשון כוללים את האפשרות שאם הוא ימות, הוא הופך להיות שליח של היבם לקדש אותה. זאת אומרת, הוא מקדש אותה בשביל האח שלו אם הוא ימות. סוג כזה של הסבר. אולי ככה סובר התנא במשנה. זה לא ייתכן, כי הרי המשנה מדברת גם על מקרה של חלל. שנשא אישה כשרה. אז הוא היה מותר באישה הכשרה הזאת, כי נשים כשרות לא הוזהרו לא להתחתן עם פסולים, עם חללים. אבל ברגע שיש לו אח כשר, היא אסורה עליו, על האח הכשר, על היבם. למה? כי חלל שמתחתן עם אישה, בביאתו הוא הופך אותה גם כן לחללה, והיא אסורה על כהן כשר. ואם נישואים הראשונים מפילים, היינו צריכים לומר שכמו שהיא הייתה מותרת לבעל, כך היא אמורה להיות מותרת ליבם. כי הרי כשהבעל התחתן איתה, היא עדיין לא הייתה חללה. רק בביאתו היא התחללה. ולא אמרין הנישואים הראשונים מפילים, בזמן הקידושין הראשונים היא עדיין הייתה מותרת הרי ליבם, כי הרי עדיין לא התחללה בביאתו של הבעל. רואים שטען של המשנה לא סובר שנישואים הראשונים מפילים. אלא מה באמת הסיבה שכתוב אלמנה ולא כתוב בתולה? הוודאי משום סייפה, משום הקבוצה השלישית, שהדוגמה הראשונה שם, משום לקבל למתנה סייפה, כהן גדול שנשא את האלמנה, ושם מדובר שהיא אלמנה, והיא אסורה לבעל בגלל זה, הכהן גדול, ויש לו אח כהן גדול, אז היא אסורה גם ליבם, שהוא גם כן אסור באלמנה. או אפילו אם יש לו אח כהן אדיוט, היא גם כן אסורה, כי כשהכהן גדול נשא אלמנה, שהיא פסול כהונה, כי הרי אסור להתחתן עם אלמנה, הוא חילל אותה בביאתו, הפך אותה לחללה, והיא אסורה להינשא לכהן. דווקא אם היא הייתה אלמנה, אז זה שהכהן גדול התחתן איתה, הוא פסל אותה וחילל אותה בביאתו. אבל אם הוא היה מתחתן עם בתולה, חז ילי, אם הכהן גדול היה מתחתן עם בתולה, אז קודם כל הנישואים האלה היו נישואים טובים. ואז אם הכהן גדול היה מת בלי בנים, היא הרי ראויה לאח הכהן הרגיל, כי היא לא התחללה בביאתו של הכהן גדול, כי הרי הייתה מותרת לו. אז לכן במקרה ההוא, כדי לומר שהיא אסורה גם לבעל וגם ליבם, צריך לדבר על מקרה שהיא אלמנה, שהיא הייתה אלמנה ולכן היא הייתה אסורה על הבעל, על הכהן גדול. משמה הכי קטן היא אלמנה. כיוון שבקבוצה השלישית היו צריכים לדבר על אלמנה, אז גם בקבוצה הראשונה, שמדברים על אלה שמותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, גם כן דיברנו על אלמנה. הבאנו במשנה 12 מקרים, 4 מקרים מותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, 4 מקרים הפוך, מותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, ו4 מקרים אסורות לבעליהם ואסורות לבעליהם, בסך הכל 12 מקרים. מתקיף לרב פאפה, וכי אין מקרים נוספים? אם איתה לה, אם יש לנו את דבריו, ואנחנו סוברים כמו דבריו, דחיית הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן. התורה אומרת שלא תתאב אדומי כי אחיך הוא, אח עשיו ליעקב, עשיו הוא אדום. לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, אל תשכח. 210 שנים התארחנו במצרים. אמנם יש מקומות אירוח יותר נוחים, אבל התארחנו שם. ואז אומרת התורה, בנים אשר יוולדו להם, לאדומיים ולמצרים, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. זאת אומרת, אותו דור שהתגייר, מצרי שהתגייר, אסור לו להתחתן עם בת ישראל. הבן שלו עדיין אסור לו, לדור שני, אבל הנכד שלו, דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. בא רב דימי ואומר בשם רבי יוחנן, מצרי דור שני, שנשא מצרית שהיא בעצמה התגיירה, ראשונה. אומר רב דימי בשם רבי יוחנן, לעניין הייחוס הולכים אחרי האימא. ולכן, בנה מצרי שני אבי, נחשב מצרי דור שני ולא מצרי דור שלישי. ואם ככה ההלכה, ליתני נמי במשנה, מקרה כזה, מצרי דור שני שנשא שתי מצריות. אחת שהיא בעצמה התגיירה, ראשונה, ואחת דור שני, שנייה. ונולדו לו בנים גם מהמצרית הראשונה וגם מהמצרית השנייה. היו לו בנים מראשונה ושנייה. אז יש כאן שני אחים. אחד הוא מצרי דור שני והוא אסור בקהל, והאחד הוא מצרי שלישי, שנולד לזאת שהיא דור שני, הוא הופך לדור שלישי והוא מותר לבוא בקהל. ואם כן, יש לי פה מקרים כאלה. אי נסוב כי אורחיו, אם הם נתחתנו כמו שמותר להם, מצרי שני התחתן עם מצרית שנייה, ומצרי שלישי התחתן עם בת ישראל כשרה, כי הוא מותר לבוא בקהל. אם כן, יש לנו מקרה שהן מותרות לבעליהם, כי הרי המצרי שני התחתן עם מצרית, והמצרי השלישי שמותר בבת ישראל התחתן עם בת ישראל, ומותרות לבעליהם, ואסורות לאמם, הישראלית אסורה על אחיו שהוא מצרי שני, שהוא עדיין אסור לבוא בקהל, והמצרית שנייה אסורה על אחיו שהוא מצרי שלישי, כי הרי הוא ישראל גמור והוא אסור במצרית שנייה, שעדיין אסורה לבוא בקהל. אז יש לנו מקרה נוסף, מותרות לבעליהם ואסורות לאמם. וגם בקבוצה השנייה שדיברנו במשנה, מותרות לאמם ואסורות לבעליהם. איך? והיא איפוך ונסיב, דהיינו התחתנו לאלה שאסור להם. המצרי שני התחתן עם ישראלית, שלא היא אסורה אבל לאחיו היא מותרת, אחיו שהוא מצרי שלישי. המצרי שלישי התחתן עם מצרית שנייה שלא היא אסורה, אבל היא מותרת לאחיו. אז יש כאן דוגמה שמותרות לאמם, היא מותרת לאח, ואסורות לבעליהם. לזה שהתחתן איתה היא אסורה. יכול גם להיות מקרה שהן מותרות לאלו ולאלו, גם לבעל וגם ליבם. אם הם שניהם נשאו גיורות. גיורת מותרת גם למצרי שני, כי הרי מצרי שני אסור לבוא בקהל, אבל לפי רבי יוסי במסכת קידושין דף עין בית עמוד בית, גרים לא נקראים קהל השם. מצד שני, גיורת מותרת למצרי שלישי שמותר לבוא בקהל, כי לישראלים מותרים בגרים, אז מותר להתחתן עם גרים. ואפשר גם להביא מקרה שהן אסורות לאלו ולאלו. מדובר שהמצרי שני התחתן עם ישראלית איילונית, איילוניות. לבעל היא אסורה, כי היא ישראלית והוא מצרי שני, אסור לבוא עדיין בקהל. ואם הוא מת, היא אסורה ליבם, כי הרי בכלל יש הלכה במצוות ייבום, שהאילונית אסורה בייבום, כי כתוב היה הבן אשר תלד, הבכור אשר תלד, והיא לא ראויה להוליד, האילונית, אז היא אסורה ליבם. למה לא מדברים על מקרה כזה של מצרי, דור שני וכו'. תרץ את הגמרא, תנא ושיער. תנא של המשנה שנה דוגמאות, אבל הוא שיער דוגמאות שהוא לא הביא, וגם הם באמת נכונים. שואלת הגמרא, אם זה היה הדוגמה היחידה שהוא שיער, הוא כבר היה כותב את זה. הדרך של התנא זה שהוא לא מדלג רק מקרה אחד. יכול להיות שהוא מביא כמה דוגמאות. אז אם כן חייב להיות שהוא שיער הרבה דוגמאות. יותר מדוגמה אחת הוא שיער. אז מה היא שיער דעה היא שיער? איזה עוד דוגמה הוא שיער שדומר שאת הדוגמאות האלה הוא גם כן שיער. אבל זה באמת נכון. עונה הגמרא, שיער מקרה של פצוע דקה. אדם שיש בו מום שהוא אסור לבוא בקהל. אפשר גם להביא בו את כל האופנים שבמשנה. פצוע דקה שיש לו אח כשר, והפצוע דקה התחתן עם בת ישראל כשרה, היא אסורה לבעלה כי הוא פצוע דקה, והיא מותרת ליבם כי הוא כשר. ואם ישראל כשר שיש לו אח פצוע דקה התחתן עם ישראלית, היא מותרת לו והיא אסורה ליבם. אם שני האחים הם פצועי דקה, אז היא אסורה גם ליבם וגם לבעל. ואם הם פצועי דקה, אבל הוא התחתן עם גיורת, שלפי רבי יוסי לא נקראת קהל השם, אז מותר לפצוע דקה להתחתן איתה, ואחיו גם כן, אז הגיורת מותרת לזה ולזה. אז אם כן, אנחנו יכולים לדבר על פצוע דקה, שגם בו אפשר לדבר את כל ארבעה מקרים, את כל ארבע דוגמא, את כל הארבע קבוצות שבמשנה. בקשה הגמרא, אם משום פצוע דקה, לאו שיעורה, זה לא נקרא שהוא שיער. למה? דעתן אלי במשנה חייבי לוין. כבר דיברנו על למשל ממזר, שכתוב לא יבוא ממזר, איסור לא תעשה. אז זה כולל גם פצוע דקה, שכתוב לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל. אבל עדיין מצרית ראשונה ושנייה, שזה מצוות עשה, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, אז אתה מדייק מזה שעד דור שלישי לא, זה נקרא עשה. אז דוגמה של פסולי חיתון במצוות עשה עדיין לא מצאנו. למה לא הביאו את זה? כנראה שזה לא נכון, כנראה שדבריו של רב דימי הם לא נכונים. המשנה סותרת את דבריו. תרץ את הגמרא, אתו חייבי לוין מי לא קטני? אפשר לומר שבאמת הטענה שיער, הוא שיער מצרי שני והוא שיער פצוע דקה. ותשאל, רגע, ופצוע דקה זה לא נקרא שהוא שיער, כי הרי זה באיסור לא תעשה, הוא אסור לבוא בקהל השם. ומקרים של מצוות לא תעשה, כבר דיברנו על מקרים כאלה. אתו חייבי לוין מי לא קטני ועד עתני, וכי לא דיברנו על שני מקרים של חייבי לוין. זאת אומרת, נראה מדברי המשנה שהיא לא מחפשת רק דוגמה אחת של חייבי לוין, שתייצג את כל המקרים של חייבי לוין. והקטני, הרי המשנה מדברת על מקרה אחד, כהן אדיוט שנשא אלמנה, ויש לו אח כהן גדול, שהכהן גדול מוזר עליה במצוות לא תעשה, על האלמנה. ויש גם דוגמה של חלל שנשא כשרה, שכשרה מותרת להינשא לחלל, ויש לו אח כהן כשר, שהכהן הכשר אסור להתחתן עם אותה כשרה שכעת הפכה להיות חללה. בביאת פסול של בביאה של החלל, ביאת חלל מחללת את הכשרה והופכת אותה לחללה, ולכן האח הכהן כשר כעת אסור בה. במה הוא אסור בה? באיסור לא תעשה. אז רואים שיש כמה מקרים של איסור לא תעשה במשנה. אז למה לא כתבו גם פצוע דקה? זה שלא כתבו, כי יש מקרים שלא כתבו. אז גם מצרית זה מהמקרים שלא כתבו. דוחה הגמרא, באמת מספיק להביא דוגמה אחת של אלה שאסורים בלא תעשה. והסיבה שכתוב מקרה של חלל שהתחתן עם אישה כשרה, ההוא הצטריך עלי. הביאו את הדוגמה הזאת בשביל ללמד חידוש גדול. להשמיעינן כדבריו של רב יהודה שאמר בשם רב. דאמר רב יהודה אמר בשם רב. אסור לכהן להתחתן עם אישה שהתחללה מן הכהונה. אסור להתחתן עם חללה. ואף על פי כן, מותר לכהנת כשרה להתחתן עם חלל. לא הוזהרו כהנות כשרות לא להינשא לפסולים שהם חללים. בחלל יש חידוש מאוד מיוחד. בדרך כלל אנחנו יודעים שאם הבעל יש לו פסול, אם יש פסול מסוים, אז זה הולך גם כלפי הבעל וגם כלפי האישה. זאת אומרת, ישראל עשו עם כהן עשו התחתן עם גיורת, אז גר עשו התחתן עם כהנת. אבל בחלל זה שונה. כהן עשו התחתן עם חללה. אבל חלל מותר להתחתן עם כהנת. או אם תגיד הפוך, כהנת מותר להתחתן עם חלל. כי לא הוזרו כהנים כשרים להינשא לפסולים, הכוונה לחללים. אז זה בדיוק הסיבה שהמשנה הביאה את הדוגמה הזאת, כדי לחדש את החידוש הזה. אבל סתם להביא דוגמאות? תנא במשנה לא הביא סתם דוגמאות של חייבי לא תעשה. ולכן לא כתוב כאן פצוע דקה, כי כבר דיברנו על איסור לא תעשה. ואם כן, למה לא הביאו דוגמה של מצרי? כי באמת הדוגמה של מצרי לא נכונה. אנחנו לא סוברים כמו רב דימי שאמר את העניין הזה, שכולי, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, בנה הוא מצרי שני. תרץ את הגמרא, התנא כן הביא כמה דוגמאות של איסור לא תעשה. והקטני, חלל שנשא בת ישראל כשרה. מותרת לו. אבל ברגע שהוא מתחתן איתה, הוא הופך אותה לחללה בביאתו. ויש לו אח, כהן כשר. שאם הוא היה מתחתן איתה לפני שהיא הייתה מתחתנת עם החלל, היא הייתה מותרת לו, אבל מכיוון שה... ביאה של החלל מחללת אותה והופכת אותה לחללה, אז היא אסורה כעת על היוון באיסור לאו. אז זה דוגמה אחת של איסורי לאו. דוגמה שנייה, וישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר שהיא מותרת לבעל ואסורה ליוון באיסור לאו. אתה רואה שיש שתי דוגמאות של איסור לאו? אתה רואה שהתנה כן הביא כמה דוגמאות של איסור לאו, אז זה שהוא לא כתב פצוע דקה, כי תנה ושייר, ובשביל זה גם הוא לא כתב מצרית. כשהגמרא, נמי, לאו מהדר מתנאי, גם זה שהוא כתב חלל וממזר, זה לא נקרא שהוא חוזר על עצמו. דשמוינן, חלל, לאו שאין שווה בכל. האיסור להתחתן עם חללה, זה רק לכהנים נאסר. זה לא שווה בכל עם ישראל. וכמה שמלן, דוגמה נוספת, ממזר שזה לאו השווה בכל. כל עם ישראל מוזהרים לא להתחתן עם ממזר. אם כן, התנה הביא את כל הדוגמאות. כל דוגמה שמובאת, יש לה צורך. והסיבה שהוא לא הביא גם פצוע דקה, מכיוון שהוא הביא כבר דוגמה של איסור לא תעשה, והוא לא מביא סתם דוגמאות של איסור לא תעשה. אז למה הוא לא הביא דוגמה של עשה, של מצרי, מצרי שני? כנראה שזה פשוט לא נכון. לא יכול להיות, האסורה לזה מותרת לזה, והמותרת לזה אסורה לזה, והמותרת לזה ולזה, ואסורה לזה ולזה. אז קשה, המשנה שלנו סותרת את דבריו של רב דימי, שלפי שיטתו זה כן יכול להיות. מתרץ את הגמרא, המשנה בוודאי מביאה כמה דוגמאות של איסור לא תעשה, וגם אם אין להם ממש צורך. ואם כן, למה לא כתוב פצוע דקה? כי התנה שיער, אז הוא שיער גם מצרי. איזה עוד דוגמאות של לא תעשה התנה הביא? הקטני, המשנה מביאה ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר, שזו הדוגמה שהבאנו קודם, שזה האיסור לא תעשה של ממזר, וכתוב בהמשך גם כן ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל. התנא מביא כמה מקרים של ממזר, בשביל מה צריכים להביא כמה דוגמאות של ממזר באותו עניין של המותרת לבעל ואסורה ליוון, שתי דוגמאות של ממזרות. אלא שהתנא כן הביא כמה דוגמאות שלא תעשה, וזה שהוא לא הביא פצוע דקה כי הוא שייר דוגמאות ולא הביא את הכל, ולכן הוא גם לא הביא מצרי כי הוא שייר. אלא לאו שמע מינה, התנא ושייר שמע מינה, ואם כן זה שלא מובא מצרי, כי יש עוד דברים שלא מובאים, זה לא סותר את דברי רב דימי. נתבונן בגופם של דברים, מה שאמר רב יהודה, והוא אמר את הדברים בשם רב. חידוש גדול. כהן אסור לו להתחתן עם חללה, אבל כהנת מותרת להתחתן עם חלל. לא הוזרו כשרות להינשא לפסולין, הכוונה לפסול חלל. למה מסייע לי? אולי נוכיח הוכחה לדברי רב מהמשנה שלנו. משנה אומרת חלל שנשא כשרה. אז הכשרה מותרת לבעלה. מה אליו? מה הכוונה כשרה? אפילו אם התחתן עם כהנת. שהיא כשרה, היינו הראויה לו. ומה היא כשרה? שהיא כשרה אפילו לכהונה. אז רואים שכהנת, כשרה, מותר לה להינשא לחלל. דוחה הגמרא מהמשנה הזאת, זה לא ראיה, כי כשרה, יכול להיות שהכוונה כאן ישראלית, ומה היא כשרה? כשרה לבוא בקהל. אבל, יכול להיות שכהנת כשרה, אסור להתחתן עם חלל, אז אין מכאן ראיה. שואלת הגמרא היא, אחי, אם כשרה, הכוונה כשרה לבוא בקהל, ולא שהיא כשרה להתחתן עם כהנים, אז מה שמשנה אומרת, חלל שנשא כשרה, ויש לו אח כשר. אנחנו אמרנו שכוונה כהן כשר. מה, תגיד גם כאן, נמי כשר, הכוונה ישראל כשר, שהוא כשר לבוא לקהל? מכלל, דהו, החלל, פסול לבוא בקהל? כתוב חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר, זאת אומרת שהחלל הוא פסול לבוא בקהל? למי החלל? במי החלל אסור? בכהנת. הוא לא אסור בבת ישראל. אלא לאו, מה הכוונה כשר? הכוונה אפילו כהן. כהן כשר. ומדהו כהן כשר. אז היא, מה שנאמר לגבי אישה שהיא כשרה, הכוונה אפילו כהנת כשרה. כמו שאמר רב יהודה בשם רב. דוחה גמרא לא. מי דהיריה וכי זה ראיה? אפשר לומר, רק כדי איתה ורק כדי איתה. כל דבר עומד בפני עצמו. כהן, הכוונה כהן כשר. ומה שכתוב כשרה, הכוונה ישראלית כשרה. לא חייב להיות שזה כוונה כהנת. אז אם כן, אין המשנה ראיה לדברי רב יהודה בשם רב. מטיב רבין בר נחמן. עכשיו רבין בר נחמן מביא קושיה מברייתא על דברי רב יהודה בשם רב. ברייתא אומרת על דברי הפסוק. התורה אומרת, אישה זונה וחללה לא ייקחו. אסור לכהנים להתחתן עם אישה זונה וחללה, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. למה כתוב פעמיים לא ייקחו? פעם אחת מיותרת. מלמד שגם האישה מוזהרת על ידי האיש. כמו שלכהן אסור להינשא לפסולי כהונה, ככה גם פסולי כהונה מוזרות לא להינשא לכהנים. כמו שלכהן, תדייק מזה, כמו שלכהן אסור להינשא לחללה, ככה גם כהנת אסורה להינשא לחלל. וזה סותר דברי רבי יהודה בשם רב, שאמר שלא הוזרו כהנות כשרות להינשא לחללים שהם פסולים. אמר רבה, הברייתא מתכוונת על מקרים שהם לשני הצדדים. כל היכא דהוא מוזהר, היא מוזהרת. במקרה שהוא מוזהר לא להינשא לה, היא מוזהרת לא להינשא לו. וכל היכא דהוא לא מוזהר, במקרה שהוא לא מוזהר מלהינשא לה, אז היא גם כן לא מזדהרה, היא לא מוזהרת מלהינשא אליו. למשל, כהן מוזהר לא להינשא לגרושה, אז גרושה מוזהרת לא להינשא לכהן. ואם היא כן נישאת לו, היא עוברת על איסור. אבל כהנת כשרה לא הוזרה לא להינשא לחלל, כי הרי החלל לא מוזר לא לשאת כהנת כשרה. כי כהנת וחלל מותרים, כהן וחללה אסורים. שואלת הגמרא, הברייתא אומרת, מזה שכתוב פעמיים לא ייקחו, לומדים שהאישה גם מוזרת, לא רק הבעל. כהן התחתן עם גרושה, לא רק הוא עובר עבירה, גם הגרושה עוברת עבירה. דעה מאחה נפקה, וכלומדים את זה מזה שכתוב לא ייקחו מיותר, הרי יש הזהרה כללית על כל התורה, שכשם שהאיש מוזהר, גם האישה מוזרת. מדי רב יהודה אמר רב נפקה, דמר רב יהודה אמר בשם רב, וכן תנא ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דבי רבי ישמעאל, הפסוק אומר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם. יש כתוב איש או אישה, לומדים, ישווה כתוב אישה לאיש, לכל אנשים שבתורה, לכל איסור לא תעשה. אז אם כן, היא גם אסורה על אותם איסורים שהאיש אסור, כמו שאסור לכהן להינשא לגרושה, אם הגרושה נישאת לכהן, היא גם עוברת על איסור. בשביל מה צריך איסור מיוחד, לא ייקחו. עונה הגמרא, אם מההיא, אם תדרוש מהאיש או אישה, ואמינה, שזה מדבר דווקא על איסורים שהם שווים לכל עם ישראל, לאו השווה בחול. אבל איסורי פסולי כהונה, שזה לאו שאינו שווה בכל, זה רק לכהנים נאסר, אולי נשים לא חייבות, לכן כתוב לא ייקחו לעניין פסולי כהונה, שכמו שהאיש עובר עבירה כשהוא נושא, כהן נושא גרושה למשל, ככה גם הגרושה עוברת עבירה כשהיא נישאת לכהן. שואלת הגמרא, וכי הדרשה של רבי יהודה בשם רב, שהתורה אומרת איש או אישה, ישבו אישה לאיש לכל אנשים שבתורה, זה נאמר דווקא על איסור לא תעשה ששווה בכל עם ישראל, ולא בדברים שמיועדים לכהנים בלבד, והרי עליו של טומאה, שכהן מוזר לא להתאמה למתים. זה עזרה רק לכהנים, דלאו שאין שווה בכל. וטעם, עדי כתב רחמנה, שזה נאמר דווקא לבני אהרון, דורשים ולא בנות אהרון, שהן לא מוזהרות ומצוות להימנע מלהתאמה למת. עליו האחי, אם לא שהיה מיעוט מיוחד, אבל מן הנשים חייבות, שהושבו לאיש, שגם להם עשו להתאמה למתים. מה הייתה מה? לאו משום דרב יהודה אמר רב, אחי זה לא מדרשתו של רב יהודה בשם רב, הושבו אישה לאיש לכל אנשים, לכל אנשים שבתורה, לכל איסורים שבתורה. אפילו שפה מדברים על דבר שאינו שווה בכל, זה נאמר רק על כהנים, זה לא נאמר על כל עם ישראל. תרצת מה? לא! זה שצריך כאן לימוד מיוחד להגיד שכהנת לא מוזרת מלהתאמה למתים, זה אחרי שכתוב לא ייקחו. דגמרינה מלא ייקחו. זה שהתורה אומרת ש כתוב פעמיים לא ייקחו, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, שזה מלמד באיסורים שלא תעשה, שהם נאמרו לכהנים, שאין שווה לכל, שהושבו איש לאישה, שכשם שהאיש מצווה, כך גם האישה מצווה. אז אם כן, היינו אומרים שזה גם לעניין תומה, שכמו שהאיש מצווה לא להתאמה למתים, כך גם האישה מצווה לא להתאמה למתים. לכן כתוב, בני אהרון ולא בנות אהרון. הסבר נוסף, בשביל מה התורה צריכה לכתוב פעם נוספת לא ייקחו? כדי ללמד שנשים פסולות הוזהרו לא להינשא לכהנים. הרי בכל האיסורי לא תעשה נשים מוזהרות כמו אנשים. איכא דאמרי, כי חיץ צריך עלי, צריך דרשה מיוחדת שלא ייקחו. סקא דאתא חמינא, היה עולה בדעתנו שהאישה לא מוזהרת, למה? לגמר מטומאה, נלמד כמו ש האיסור להתאמה למתים נאמר בכהנים, וזה שייך דווקא בכהן ולא בכהנת. אז אולי גם האיסורים לא להינשא לפסולי כהונה, זה נאמר דווקא לאיש והאישה לא מוזרת. כמה שמונה לא ייקחו כדי ללמד אותנו שנשים פסולות גם מוזרו לא להינשא לכהנים. למשל, כהן שנושא גרושה, כמו שהכהן עובר על איסור, גם הגרושה עוברת על איסור כשהיא נישאת לכהן. עד כאן דף פי דלת.